كان كول دافيد كولها إمت هتسيدك بيها شلوم مش الدير التخنو يتعب مي طهران مشعة أخذت أسريب بخمشيم عد شتم أسريب بعسريم اللي فيها شعونها ولمي أنا قل لك أتسار تشعة عصار متريم بتدر خمشة عصار متايم 40 كيلو هرتز شدو خزير مشعة شش بخمشيم عد شيفا بعسريم اللي فيها شعونها ولمي أنا قل تشعة عصار متريم بتدر خمشة عصار 440 كيلو هرتز
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew. ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com והכתובת שלנו באינסטגרם פארס טודי הברו ובטוויטר קול דוד איראן. כאן קול דוד.
שלום, והרינו מתחילים את שידורנו להיום רביעי 19 במאי 2021, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
פנים אחרות עגומות.
מאזינים יקרים, שלום רב. המנדט שהעניק ראובן ריבלין לבנימין נתניהו להרכבת קואליציה פאקה. נכון ליממה שלפני, נראה שכל המאמצים של נתניהו במהלך 28 ימי המנדט העלו חרס, והוא כשל ולא הצליח להציג ממשלה. מפלגתו של גדעון סער, תקווה חדשה, לא סטתה לרגע אחד מהתחייבותה להחליף את נתניהו. גם כחול לבן של בני גנץ הייתה נחושה לשים סוף לשלטונו. נתניהו מבין שמצבו קשה, ולכן הכריז שיסכים שיושב ראש ימינה, נפתלי בנט, יהיה הראשון ברוטציה, ויכהן כראש ממשלה למשך שנה. אלא שהמילים של נתניהו, כמו תמיד, ריקות מתוכן. הברירה היחידה שנותרה בידיו היא להקים ממשלת ימין המורכבת מהליכוד, המפלגות החרדיות, ימינה והציונות הדתית ובתמיכת רע"מ. נתניהו אומנם זוכה לתמיכת כל אלה לרבות ימינה, כפי שהבהיר בנט. אך יש לו בעיה, כדי להציג ממשלה, הוא צריך לשכנע את יושב ראש הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', להתבולל פוליטית ולחבור לממשלה שנשענת על רע"מ. אלא שסמוטריץ', נאמן לעקרונות הלאומניים הגזעניים שלו, הבהיר פומבית בפעם המי יודע כמה, כי הוא דבק בסירובו להצטרף לממשלה שתתמך בידי רע"מ. סמוטריץ' המחזיק בעמדה זאת, ולנתניהו לא הייתה יכולת להציג ממשלה. מאזינים יקרים, בניגוד לנתניהו, יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד מאמין שיש בידו להקים ממשלה. בישיבת סיעה הצעיר שבעוד יומיים אנחנו יכולים להשביע ממשלה חדשה. היא לא תהיה מושלמת, אבל היא תהיה ממשלה שתקח אחריות ותעסוק בניהול ענייני האזרחים. לפיד נהנה מתמיכה של 45 ח"כים שתומכים בהקמת ממשלה בראשותו. זאת מבלי לקחת בחשבון את בנט וחבריו למפלגת ימינה, שעוד צריכים להחליט האם הם בשלים לשינוי ולף ברעדה מנתניהו. גם אם הממשלה של לפיד לא הייתה אפויה, וגם אם נדרשו יותר מיומיים כדי להשביע אותה, לפיד היה בעל הסיכויים הגדולים ביותר להצליח במשימה. לכן גם לא הייתה שום סיבה שימליץ על בנט, שעומד בראש מפלגה עם 7 מנדטים בלבד, ושמפלרטט עם שני הצדדים, מעמדה של סחטנות פוליטית לקבלת המנדט. אחרי 28 ימים של התברברות פוליטית, ספינים אינסופיים וסירוב להכיר במצבו העגום, תם זמנו של נתניהו.
עד כאן תוכנית השבוע.
ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה החדשות מקול דוד. מספר רב של תושבי הבירה האיראנית טהרן הפגינו אתמול שלישי בכיכר על שם פלסטין כאות תמיכה בעם הפלסטיני, וגינו את התוקפנות והפשעים של ישראל נגד האזרחים ברצועת עזה שנמשכים זה יותר משבוע בתקיפות אוויריות כבדות נגד מטרות אזרחיות. המפגינים הוציאו הודעה בה הביאו סלידה מהמעשים הברבריים של ישראל נגד הציבור חסר הישע של רצועת עזה, והביאו סולידריות עם העם הפלסטיני. לפי סוכנות הידיעות מהר, המפגינים בכיכר פלסטין קיימו תפילה בסיום ההפגנה תוך שמירה על מרחק חברתי. המפגינים נשאו שלטים בשפה הערבית והעברית, עליהם כתבו בין היתר מוות לארצות הברית, מוות לישראל. בנוסף לזה, התלמידים של בתי ספר דתיים הפגינו גם הם בבית ספר מערבי בטהרן וגינו את הפשעים של הישות רוצחת הילדים. בהודעה שנקראה בשפות הפרסית והערבית הדגישו המפגינים את התמיכה שלהם בעם הפלסטיני. הם קראו למדינות האסלאמיות להביע עמדה נחרצת וברורה בשאלה הפלסטינית. יש לציין שבתקיפות של ישראל נגד רצועת עזה שהתחילו מ-10 במאי נפלו חללים 212 פלסטינים, כולל 61 ילדים ו-36 נשים, ונפצו 1,400 בני אדם אחרים. שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף הגיע היום לבירה העירית דבלין, התחנה השלישית בסיורו האירופי. זריף ביקר לפני כן בספרד, כאשר קיים דיונים עם שרת החוץ ושרת התעשייה והמסחר על הקשרים ושיתוף הפעולה בין שתי המדינות. זריף ביקר גם באיטליה, כאשר קיים דיונים עם הגורמים האיטלקיים, גם הוותיקן, על אותם הנושאים.
שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף עומד לשאת נאום בעצרת האום שתתכנס לדון על המצב בפלסטינה. זאת לאחר שמועצת הביטחון של האום לא הצליחה להוציא בתום 4 ישיבות הצהרה אחת להפסקת האש בשטחים הפלסטינים הכבושים. עצרת האום תתכנס מחר על פי בקשת המדינות האסלאמיות בהשתתפות מספר רב של שרי החוץ. ראש מועצת השורה האסלאמית מוחמד בקר קליבאף אמר כי מעשי רצח הילדים והנשים בפלסטינה הכבושה מדאיגים את כל המדינות האסלאמיות. קליבאף מתח ביקורת על שתיקת הארגונים הבינלאומיים וארגוני זכויות האדם ביחס לפשעים הציוניים בשטחים הפלסטינים. בשיחת טלפון עם ראש מועצת האומה הכוויתית מרזוק עלי גנם, אמר קליבאף כי המעשים הברבריים של הישות הציונית בצל התמיכה והגיבוי האמריקנים, שתיקת האום, הארגונים הבינלאומיים וארגוני זכויות האדם לא מקובלת ומעוררת תדהמה. קליבאף גינה את ההתקפות הציוניות הממושכות נגד הפלסטינים ברצועת עזה ואת רצח הפלסטינים בגדה המערבית, וקבע כי לא מקובלת שתיקת העולם האסלאמי מול מעשי ההחדה הציוניים וחובה על המוסלמים לעשות להסרת הגידול הסרטני שהושתל בלב העולם האסלאמי. תפות נציגי איראן ומדינות 4 פלוס 1, רוסיה, סין, צרפת, בריטניה וגרמניה. כאשר בראש המשלחת האיראנית עומד סגן שר החוץ עבאס ערקצ'י. הדיונים יתמקדו בדרכים לחזרת ארצות הברית להסכם הגרעין והבטחת יישום ההסכם בצורה מלאה. דובר תנועת ההתקוממות העיראקית אל-שמרי הדגיש את המוכנות המלאה של תנועת אל-נוג'בה לתקוף יעדים ישראלים בכל החזיתות, והכריז כי השתתפות התנועה במלחמה מותנית בבקשת ההתקוממות הפלסטינית. לפי מרכז התקשורת וענייני המדיה של תנועת הנג'בה באיראן, ביום שני 17 במאי, הדובר הרשמי של ההתקוממות האסלאמית העיראקית אל-נג'בה הוזמן לחדר ההתקוממות האסלאמית ברשת החברתית קלאב האוס ונאם בנושא האירועים בפלסטין והנצחונות של ההתקוממות, ולאור נוחותם של קבוצת מתעניינים, חוקרים, עיתונאים מקומיים וזרים, כולל וושינגטון פוסט, CNN, BBC, ענה לשאלות. בתחילה המהנדס נאסר אל-שמרי בירך את ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית כי הגיע לכל השטחים הכבושים, והוא הביע תקווה כי קרב זה יהיה קרב אסטרטגי שאין דומה לו ויהיה הקדמה להשמדת המשטר הציוני. הוא הצביע על הסולידריות חסרת התקדים של העם העיראקי עם העם הפלסטיני והצהיר, אנחנו מוכנים להיכנס לעימות ישיר עם המשטר הציוני ולתמיכה בפלסטין. מאות מוחים הפגינו מול הקונסוליה הישראלית במנהטן שבניו יורק בתמיכה בעם הפלסטיני ונגד הכיבוש הישראלי. המפגינים קראו קריאות בגנות ישראל, נופפו בדגלי פלסטין וחסמו את תנועת הרחבים באזור. מחאות דומות התקיימו במקביל גם בברוקלין ובוושינגטון. מוקדם יותר הפגינו אלפים בדרבורן שבמישיגן נגד תמיכת ארצות הברית בישראל בעת ביקורו של הנשיא ג'ו ביידן במפעל רכב של חברת פורד בעיר. סוכנות הסיוע לפליטים של האום אנורו קוראת לישראל לאפשר הכנסת ציוד הומניטרי לרצועת עזה וכן את הכנסת גורמי הסיוע. אתמול בבוקר ישראל נענתה לבקשה, אך בהמשך היא טענה כי בזמן הכנסת הציוד נורו מטחים של פצצות מרגמה על מעבר כרם שלום ועל מעבר ארז, ולפיכך המעברים שבו ונסגרו לטענת ישראל. יותר מ-52,000 פלסטינים נעקרו מבתיהם מאז החלה התוקפנות הישראלית והתקיפות האוויריות של צבאה על רצועת עזה, שהרסו או פגעו קשה ביותר מ-45 בניינים ברצועת עזה, כולל 6 בתי חולים ו9 מרכזים רפואיים, כך נמסר מסוכנות הסיוע של האום. בכיר תנועת ההתקוממות חמאס מוסא אבו מרזוק, היושב בקטר, אמר לניו יורק טיימס כי קטר מעורבת במאמץ להפסקת אש בין ישראל לחמאס. הוא הוסיף כי תנועת ההתקוממות חמאס מוכנה להפסקת אש עם ישראל, אך זו דרשה מחמאס להפסיק את האש למשך 2-3 שעות, ואז תחליט אם להפסיק את האש. בעקבות הפרסום של צבא ישראל על ניסיון החיסול הכושל במוחמד דף, עיתונאי עזתי המקורב לתנועת ההתקוממות חמאס מפרסם מפי גורמים בהנהגת הזרוע הצבאית של התנועה כי דף לא היה יעד לחיסול. הגורמים הדגישו כי דף ממשיך לנהל את המערכה בשליטה מלאה. פרסום ניסיון החיסול נועד לצרכים של לוחמה פסיכולוגית, אמר העיתונאי. מוקדם יותר דווח כי צבא ישראל ניסה לחסל את מוחמד דף פעמיים מתחילת המבצע על עזה ונכשל. בנוסף לכך דווח כי צבא ישראל פעל לחיסול לפחות 7 בכירים נוספים בחמאס, חלקם נפצעו אך כולם שרדו. עד כאן מאזינים יקרים החדשות מקול דוד.
שלום למאזיני קול דוד, הנה הפרשנות של היום, העליונות של ההתקוממות הפלסטינית. בתחילת השבוע השני של התוקפנות הברברית של ישראל ברצועת עזה, התגובה הנחרצת וחסרת התקדים של תנועות ההתקוממות ברצועת עזה הובילה לכך כי גורמים ישראלים וגם התומכים שלהם באזור ובעולם נתקלו בתימהון וסחר חרט. התקיפות המשוגעות והברבריות של ישראל ברצועת עזה בימים שעברו, שגרמו להריסת בניינים אזרחיים ובתי אזרחים ומגדלים אזרחיים בה, לא רק מראות את האופי הלא אנושי של ישראל לפעם המי יודע, אלא גם מוכיחות שישראל נכשלה מול ההתקוממות הפלסטינית במלחמה לא שוויונית. התקיפות הכבדות וחסרות התקדים של ישראל נגד מטרות אזרחיות בעזה סימן למציאות של סחר חרט ומבוכה אצל גורמים ישראלים. זה מה שאפשר להסיק במסגרת תיאוריית פעולה ותגובה. מבחינת פעולה, התקיפה המסיבית והאכזרית של ישראל, במיוחד בימים האחרונים, חושפת את המציאות שישראל נקלעה לבעיה במציאת בנק המטרות הצבאיות ונכשלה גם בזיהוי נקודות שיגור טילים בעזה, ולכן פנתה לתקוף בלי בחינה בבתים אזרחיים או מגדלים עירוניים ומשרדי התקשורת, כדי ללחוץ על ההתקוממות ולהגיע להפסקת אש הטובה לה. השמדת התשתיות של מים וחשמל ותשתיות חקלאיות מעידה על המבוכה וסחרחרת של הגורמים הישראלים. מבחינת התגובה אפשר לומר כי סגנון ומידת התגובה הישראלית מעידים על סגנון וכוח הפעולה של הצד השני. התגובות המשוגעות של ישראל נבעו מפעולות מכאיבות של ההתקוממות. למרות שבישראל מוטלת צנזורה כבדה על התקשורת לדווח על המתרחש במלחמה, עם זאת הידיעות שהודלפו בימים האחרונים מאשרות את זה. לפי הידיעות, מספר הנפגעים והנזקים של ישראל עולה הרבה על מה שפורסם רשמית, עד כדי שמספר הנהרגים מתקרב ל-100. בנוסף לזה, התושבים בישראל חווים פחד וחרדה נוראיים וחסרי תקדים, ורוב נמלי התעופה ומרכזים כלכליים בישראל ומוסדות החברה סגורים. אז למרות הצנזורה הכבדה, התגובה המשוגעת של ישראל מעידה על כובד המכה שקיבלה ישראל וממשיכה לקבל. סימן נוסף לחוזק המכה הפלסטינית נגד ישראל הוא סוג של תמיכה בישראל בכמה מדינות בעולם, שכולל הרמת דגל ישראל על בניינים ממשלתיים ושיחות טלפון רבים עם גורמים ישראלים, עד מהלך מזורז של ממשל ארצות הברית באישור מתן טילים מדויקים לישראל, וכולם מעידים על החוויה המרה שקרתה בישראל. מצד שני, ההתנהגות של הבכירים הפלסטינים גם מסייעת לנו להבין את האמת על הניצחון, כי ההצהרות של הבכירים הפלסטינים מאותתות תחושת שביעות רצון מניצחון חרוץ ועליונות חסרת התקדים שלהם על הצבא הישראלי, שפעם כינה את עצמו בלתי מנוצח. במיוחד כאשר בכירים פלסטינים מודים לרפובליקה האסלאמית שאפשר לראות שהניצחון בא כתוצאה של התמיכה מצד הרפובליקה האסלאמית בשאלת פלסטין ובעיר הקודש.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום, צבא ירדן יקיים בית חולים שדה נוסף ברצועת עזה, אשר יצויד במיטב המכשור הרפואי. כך הורה מלך ירדן עבדולה השני לרמטכ"ל ירדן, על רקע המשך הלחימה ומספר הנפגעים הגדול בקרב הפלסטינים תושבי הרצועה. לפי דיווח בערוץ הטלוויזיה הירדני הממסדי, בית החולים יכלול 100 מיטות בנוסף למחלקת טיפול נמרץ וחדרי ניתוח. רשת אל-ערבייה דיווחה כי מצרים הציעה רגיעה בין ישראל והפלסטינים מיום חמישי בשש בבוקר. על פי הדיווח, המשא ומתן על אורך הרגיעה נמצא בהמתנה לשני הצדדים. מצרים ביקשה רגיעה לשם הכנסת סיוע הומניטרי ופינוי פצועים מעזה. בתוך כך, צבא ישראל תוקף באופן מסיבי בדרום רצועת עזה, באזור חאן יונס ורפיח. נשיא צרפת עמנואל מקרו נפגש אחר הצהריים עם נשיא מצרים עבד אל-פתח א-סיסי בפריז, והשניים יקיימו ועידה וירטואלית עם מלך ירדן עבדולה השני, שבה ינסו לגבש הצעה קונקרטית להפסקת אש בין ישראל לחמאס כדי להביא לסיום הלחימה. כך נמסר מארמון האליזה.
צרפת הפיצה לכמה מחברות מועצת הביטחון של האום טיוטת הצעת החלטה הקוראת להפסקת אש ברצועת עזה, כך אמר היום רביעי גורם צרפתי שמעורה בפרטים. הצרפתים תאמו את המהלך עם מצרים וירדן ומעוניינים לפי דברם לקדם את הצעת ההחלטה להצבעה אם לא תושג הפסקת אש בימים הקרובים. נוסח ההצעה מורכב מהצהרות ארצות הברית בנושא כדי להקשות עליה להטיל וטו. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן התלוצץ עם עיתונאית שביקשה לשאול אותו על ישראל ואמר כי ידרוס אותה אם תעשה כן, בזמן שלקח לנסיעת מבחן את הטנדר החשמלי החדש של פורד. יושב ראש מפלגת העבודה חבר הכנסת מרב מיכאלי תקפה את בנימין נתניהו ואמרה כי הוא מטפח את חמאס וכי גנץ מחזיק אותו בשלטון. על רקע הפרעות ברחבי ישראל והמהומות בערים מעורבות האשימה ואמרה נתניהו מדליק את ישראל. מיכאלי התייחסה גם לממשלת השינוי שנראה כי ירדה מהשולחן ואמרה לא עקבנו את המסע ומתן, זה שקר. עד כאן מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז כל טוב לכם ולהתראות. כאן קול דוד.